שלום דוד כהן, אנחנו, אני פונה אליך כאחד שבוגר ישיבת מיר, בוגר חיידר מהזרם הליטאי. אני פונה אליך כאחד שחווה חינוך חרדי קלאסי. אנחנו היום עוסקים בתוכנית של אלימות על רקע אידיאולוגי, ובאמת רציתי שתחווה איתנו, תלמדנו כיצד בעצם ילד שלומד בחיידר חווה את את החוויה החברתית, הרגשית אפילו, בהיבט ההומניסטי, השוויוני, היחס לזר, והאם יש לזה השלכות לאלימות אידיאולוגית. היום להשכלה כללית, לילדי כיתה א' נרשמו 25% ממספר התלמידים בכלל ישראל לחיידרים. זאת אומרת, כל ילד רביעי לומד את התכנים, את הערכים, את התפיסות עולם, שלמעשה אתה למדת, והייתי רוצה שתשתף אותי, איך התייחסת מבחינה רגשית, מבחינת האטמוספירה, האווירה שלך בחיידר, בבית המשפחה, בשכונה, היחס בעצם לסביבה, לחילוני, לגוי, לערבי, okay. וכולי.
בואו נתחיל ממה שאתה סופג כילד, מה שאני ספגתי כילד. מה שאני ספגתי כילד זה שכל המהות של העולם הזה, כל העולם רק בשביל היהודים מקיימי המצוות לומדי התורה. עכשיו, מהדבר הזה נגזרים הרבה דברים, אבל חלק מהתפיסה הזאת, שוב, גם שהגויים נחותים מהיהודים, גם שאנשים נחותים מהגברים, ובאופן כללי גם, מה שאתה סופג זה שהיהודים שומרי המצוות זה הדבר שצריך לחיות לפי ולימוד התורה כל הזמן, ומי שלא עושה את זה הוא פשוט רשע, הוא רשע להכעיס, ועליו נאמר הפסוק משנאיך השם אסנה, משנאיך אדוני אסנה, ומתקוממך אתקומם, ואפילו מצווה לסנות, מצווה לסנוע אנשים שלא הולכים בדרך שאתה הולך בה, או שלא מאמינים בדרך שאתה הולך בה, או שמאמינים באמונות ששונות ממה שאתה מאמין. ואלימות היא לפעמים מצווה. קודם כל, כבר בתורה, כשאתה עומד כילד על פרשת פנחס, אתה רואה שלהרוג מישהו, בגלל שהוא עשה איזשהו מעשה פרטי שלו, צריך להרוג אותו.
את מי פנחס הרג?
פנחס הרג איזשהו אחד מבני ישראל ששכב עם מדיינית.
עם גויה בעצם.
גויה, כן, גויה.
אז מה, אתה כילד, אם היית רואה יהודי שעושה סקס עם גויה, היית לוקח חרב והורג אותו?
אני לא יודע אם אני הייתי עושה את זה, ואני לא יודע אם זה היה מוכוון לזה שנעשה את זה עכשיו, בגלל שיש את העניין של בזמן ששלטון ישראל תקף, או שלא שלטון ישראל תקף, אבל שוב אנחנו קצת צוטים פה מהדיון. הדיון הוא שהוא, שוב, העניין, כל העניין של אלימות שמותרת כנגד מי שלא הולך, שלא מחזיק באותה דעה כמוך בעניין, בעניינים מסוימים, או שעושה דברים שבעיניך נתפסים להכיס. רק אתן לך דוגמה. אני זוכר את היום שבו למשל רבי נרצח.
אתה עדיין היית בחור ישיבה? בן כמה היית כשרבין?
הייתי אז כמעט בן 13.
זו ישיבה קטנה.
12, כן.
מה הרגשת?
אני זוכר שבאותו זמן היו הרבה אנשים שנסעו לקבר רחל, למשל, ליום הפטירה שלה, ופשוט היו שם ריקודים. אני אישית הרגשתי שמחה. שוב, בגלל שרבין כמובן היה שייך לשמאל. עכשיו, מה זה שמאל? שמאל זה אחד מהדברים שאני גדלתי, שהוא פשוט, הוא אנטי-דת. ואנטי-דת זה דבר שפשוט צריך לשמוח כשהדבר הזה נעלם מהעולם. כמה זה נשמע הזוי. כן, אני הייתה בשמחה כשקרה הדבר הנורא הזה.
והחברים שלך מסביב?
רוב החברים שלי גם, באותה דעה. כמובן שהיה את העניין ששמרו, זה לא הדרך וכאלה דברים, אבל זה היה ממש מינורי. אנשים, הקולות, האווירה בעיקר הייתה בשמחה. אחרי שנים של הסתה נגד השמאל והחילוניות. לצורך העניין, העברת ההשקפה, העברת האידיאולוגיה, לצורך העניין דרך עיתון יתד נאמן, שהוא אז היה, שעדיין הוא השופט של יהדות הליטאי. על ידי מאמרים וקריקטורות, וזה הרבה הרבה דברים, שפשוט מה שאתה, מה שהמוח שלך מקבל מזה, מה שהמוח שלך נשטף מזה, שפשוט הדבר הכי גרוע שיקרה לעם ישראל זה השמאל, והאנשים החילוניים, ואיך שהם, ההתנהגות שלהם, בעצם זה שהם עכשיו אומרים מצוות, זה דבר שצריך לסנוא. ואם בן אדם כזה נעלם, אז מה טוב?
כשברוך גולדשטיין הרג במערת המכפלה מתפללים מוסלמים, אתה היית חרדי באותה תקופה?
אני, שוב, גם אז היה שנה לפני הרצח רבין, אם אני לא טועה, פחות או יותר.
ומה הרגשת?
ואני זוכר שהיה תחשיבים, ברוך הגבר וכל מיני כאלה דברים, נו, בסך הכל הוא הרג ערבים.
מה זאת אומרת, בסך הכל הרג ערבים?
ערבים, לא... הייתה חוץ מהאווירה של מדינת השמאל, או כנראה שבנוסף לזה, שאם השמאל ייצג את החילוניות, אז או שהוא ייצג את האנטי-דת במובהק, שהייתה אומר שמאל זה היה כמו מילת גנאי, אז זה גם גרם לאיזושהי התחברות עם הימין. לא חיין הימין, זה המתנחלים ואלה ששומרים על קברי אבות מול הערבים שמתאמים אותה עם המסגד שיש שם בתוכו. מה שזה לא יהיה. והנה, ברוך גולדשטיין עשה מעשה טוב וחיסל כמה מהם.
היום אתה סטודנט בטכניון ועזבת את החברה החרדית.
כן.
והנתון הזה של 25% לומדים בעצם בתוך קהילה שלאו דווקא בחדר בלבד הם סופגים את כל הערכים שציינת, אלא גם אתה אומר התקשורת כמו יתד נאמן בקהילה החרדית שלך, ובכלל כל האווירה היא בעצם מובילה את הילד לזילות לאנשים שמתנגדים לדעות, או שהם ביולוגית לא נולדו לאם יהודיה כמו ערבים, ופשוט זלזול בחייהם, בקדושת החיים שלהם. איך אתה מרגיש היום כחילוני, ואני מניח שאתה יותר הומניסט היום, ואדם אצלך הוא ככל אדם, איך אתה חושב שהחברה הישראלית צריכה להתמודד עם הבעיה שכל ילד רביעי בעצם הוא פוטנציאל לשמוח אחרי רצח חילוני, או רצח הומוסקסואל, או רצח מי שאינו יהודי?
תראה, רון, למרות שאתה מתאר את זה בהבישות, אני חושב שזה, עתי זה מאוד 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 מדהיג, הנתון הזה מאוד מדהיג, ושהמשמעות של זה ש-25% מהדור העתיד הקרוב.
אגב, בירושלים, תושבי ירושלים זה 70% מתושבי ירושלים לומדים בחיידר.
70% מהחינוך, כן, הנתון הזה מדהיג, ושוב, הנתון הארצי, זה פשוט ה-25% מהילדים של הדור הזה מתחנכים על ערכים שהם שונים לחלוטין מהעולם המערבי, ערכים של שנאת הגוי, של מעמד נחות לאישה, ושל מעיקר הדין אלימות מותרת כדי נגד אנשים בפרט יהודים שלא הולכים בדעה שלך. זה דבר שהוא מדאיג מאוד.
מה היית אומר לשר החינוך גדעון סער? נניח והייתה לך עכשיו, הגיעו לך כמה דקות להגיד לו משהו. מה היית אומר לו?
לא רק לגדעון שר, הייתי אומר לכל מי שמקבל החלטות, לא רק גדעון שר מקבל את ההחלטות האלה, שקודם כל התקציב לחינוך כזה אמור להיפסק מיד, חייב להיפסק, ולא רק זה בלבד, החינוך הזה הוא בעיניי חינוך לא חוקי. מעבר לזה שהוא החינוך, האווירה החינוכית, כמו שתיארתי, זה אווירה שאתה סופג ממנה ערכים או אנטי ערכים כלפי העולם הערבי, גם היא לא מכשירה את הבן אדם להתמודדות עם החיים מבחינה מקצועית לצורך העניין. המתמטיקה שלומדים שם היא מתמטיקה מאוד בסיסית שמגיעה עד שברים ואחוזים. האנגלית לא לומדים בכלל, מדעים לומדים במידה מוגבלת ביותר, וגם זה עד גיל 13. צריך לזכור את זה, רק עד גיל 13 לומדים לימודי חול. מגיל 13 ואילך, זה כבר אין לימודי חול בכלל, זה רק גמרה. רק גמרה. נהלך כל היום. פה ושם אולי קצת מהפרשיות השבוע וכאלה דברים, אבל בעיקר הגמרה, אפילו תנ"ך בקושי קוראים בישיבות. שוב, אין לא חשבון, לא מתמטיקה, לא מדעים, ולא המון כלים שאנחנו יודעים עליהם בוודאות, שהם עוזרים לבן אדם להשתלב בשוק העבודה ובחיים אחרי שהוא מגיע להיות אדם בוגר. זה דבר שהוא לא רק שאסור לממן אותו בכלל, אסור לממן, אסור לתת לדבר הזה שקל אחד, אלא צריך להוציא אותם מחוץ לחוק לדעתי. או צריך לחייב אותם לפחות ללמוד משהו או לפקח על החינוך הזה. זה לא יכול להיות שיש מערכת חינוך שאף אחד לא מפקח עליה. והתכנים שנלמדים שם, התכנים הרשמיים הם נוראים. והתכנים הלא רשמיים עוד יותר נוראים, זה דבר שחייב להיפסק.
אז לפי... אחרת, לפי דעתך...
מדינה פשוט הולכת ל...
דוד, אני רוצה להחזיר אותך רגע לנושא של אלימות על רקע אידיאולוגי. האם לפי דעתך מה שעשה יעקב טייטל שהרג פלסטינים ורצה ניסה לרצוח את פרופסור זאב שטרנהל, ויגאל עמיר שהוא גם חובש כיפה רצח את יצחק רבין, לדעתך הציבור הדתי טוען להגנתו שאלו עשבים שוטים? כלומר, זה לא פרי החינוך או הפרי האווירה הדתית שלהם, אלא זה מקרה בודד. מה דעתך לתגובה שלהם בעניין הזה?
נתחיל עם מה שאומרים שזה עשבים שוטים.
כן.
באמת עשבים שוטים, באמת עשבים שוטים, אבל גם עשבים שוטים גדלים על איזשהו קר דשא, על איזושהי אווירה. ברגע שיש אווירה של הסתה כלפי כלפי אנשים בפרט מהשמאל, או בכלל אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות וכביכול לא ממשיכים את את נצחיותו של העם היהודי וכולי וכולי, ברגע שמתירים את ה... ברגע שאומרים על אנשים כאלה שהם לא ממשיכי דרכו של עם ישראל ושמותר לפגע בהם או, או במילים או, או בצורה כזאת או אחרת, אז גם האווירה הזאת יוצרת את הדברים האלה. יכול להיות שבאמת רוב האנשים, ובאמת רוב האנשים לא יקחו את החוק לידיים, אבל האווירה הזאת של שנאה והסתה אי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו לא ראינו... קבוצות של רבנים או קבוצות של מנהיגי ציבור שיוצאים בחריפות נגד הדבר הזה. הנה, ראינו למשל...
הם יכולים לצאת בחריפות? הרי זה נוגד, אתה טוען שהטקסט בעצם כמצווה מתיר להרוג כופרים או לא שומרים.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. חלק מהתפיסה הדתית, כמו שהם מפרשים אותה, כמו שרוב הציבור הדתי והחרדי מפרש אותה, חלק מהתפיסה הדתית, הוא בעצם מתיר אלימות. מתיר אלימות, ובמקרים מסוימים, שבהרבה מקרים זה אפילו מצווה להשתמש באלימות. אני אפילו אזכיר את הפסוק שהם נוהגים תמיד לצטט אותו בהרבה דברים. משנאיך יהוה אשנא ובתקומך אתקוטט. תחליט שנאה שנאתים לאויבים היו לי. מה עושים לאויבים? באים הקם להורגך, השכם להורגו.
אז בעצם אתה אומר...
המילים האלה, האווירה הזאת, יוצר את הדברים האלה.
אתה בעצם...
הם חיים בהשקפה הזאת, והם... זה מה שקורה.
דוד, אתה בעצם אומר שהחברה הישראלית, ככלל, היא לא יכולה להגיד, ידנו לא הייתה במעל הזה. כלומר, עצם הלגיטימיות של מערכת חינוך, ושמחנכת בעצם לאי-סובלנות לזר, או לא רק לאי-סובלנות, אלא לשנאת הזר, או שנאת האלה שלא שומרי מצוות, בעצם הלגיטימיות שגדעון סער נותן למסגרות האלה, הוא לא יכול להגיד, ידנו לא הייתה במעל. אני הבנתי נכון?
הבנת נכון מאוד. בסופו של דבר, שאנשים חיים באיזושהי קהילה קיצונית, ועם השקפות כאלה ואחרות, אתה מצפה שהרוב השפוי לפחות לא, לפחות יעשה איזשהו משהו כדי למנוע את את הלגיטימיות של דברים כאלה. ומה שקורה בישראל זה פשוט נורא, כי כל המפלגות הגדולות, כמעט כל המפלגות אפשר להגיד, לא מבינות כמה מסוכנים הדברים האלה למדינת ישראל, כמה מסוכנת מערכת חינוך שמחנכת לבורות ולהשקפת עולם חשוכה שמתאימה לימי הביניים ולימים של האדם הניאנדרטלי. הדברים האלה יכולים לדרדר את ישראל, את המדינה ואת האיכות חיים ואת החיים של האזרחים שחיים בה לתהומות נוראים. זה עצימת עיניים שהמדינה תשלם עליה ביוקר.
דוד, אני מאוד מודה
לך. אפשר להגיד, שוב, אני רק אסיף באמת משפט, שבאמת אף אחד מהם לא יוכל להגיד לך כך, ידינו
לא היו במעל הזה.
לא היו במעל הזה. פשוט,
טוב, דוד, אנחנו נסיים בדברים שבאמת המדאיגים האלה, ומה שאני חושב שאותי במיוחד מחריד זה שכילד בן 13 שמחת אחרי רצח רבין, שרת שירים אחרי רצח מתפללים במערת המכפלה, שזה בעצם מביא ביטוי לרקע, לאווירה שהייתה, ואני חושב שגדעון סער וכל האנשים הרלוונטיים צריכים לתת את הדעת אם הם רוצים לעשות חשבון נפש אמיתי. דוד, שיהיה לך הצלחה בדרך החדשה שלך. אני מבין שהיית בוגר ישיבת מיר, ישיבה מובילה בארץ, ואני מקווה שגם הישיבות יצליחו לשנות את תפיסות העולם שלהם על ידי עזרה מבחוץ, כלומר על ידי עזרה מהמוסדות מדינת ישראל, שהיא מגדירה את עצמה כמדינה דמוקרטית. שיהיה לך לימודים פורים, אתה לומד כיום בטכניון.
כן.
והרבה הצלחה, דוד.
תודה, הרבה הצלחה לכולנו.
תודה לדוד כהן, אני חושב שהוא העביר את התחושות, את החוויה, את האווירה שהוא גדל בה, אווירה די מטרידה, אמורה לפחות להטריד את אלה שממונים על מערכת החינוך, אותנו כאזרחים ישראלים, ואני חושב שזה זמן ראוי לעשות חשבון נפש בנושא הזה.